יום הדף ה', מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', בשורה האחרונה למטה, במילים מהי בעיניו. אותו היום היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. על איזה יום מדובר? במסכת מגילה דף י' עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא, שיום ראש חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, ביום שבו הוקם המשכן פעם ראשונה, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו אותו יום של בריאת העולם, כיום שנבראו בשמיים וארץ. בסדר עולם פרק ז' כתוב על אותו היום ראש חודש ניסן, שהוא נטל 10 עטרות, 10 כתרים, כמו מלך, כמו מלכות, ראש, 10 דברים שראש חודש ניסן היה ראש וראשון להם. ואחד מהדברים כמובן, יום ראשון שבו הקדוש ברוך הוא שכן, השכינה שכנה בעם ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש שם רשימה של 10 דברים. כמובן, פעם הראשונה שהיה משכן ויכלו לעשות עבודה בבית המקדש, לאכול, קורבנות. זה יום לא רגיל. יום השמיני למילואים, יש פרשה שלמה בתורה, בספר ויקרא, פרשת שמיני, ויהי ביום השמיני, אותו יום גדול, יום שמח, יום שבו הוקם המשכן. בעבודה בבית המקדש, יש שורה של דברים, יש דברים מעכבים, יש דברים שטוב לעשות אותם, אם לא עשו אותם, זה לא מעכב. אבל ביום הקמת המשכן, זה יום כל כך גדול, שלפי דעה אחת, לפי דעתו של רבי יוחנן, כל עבודה, כל מלאכה, כל הכתוב בהם, מעכב בהם. חייבים לעשות ככתבו וכלשונו, בדיוק כמו שהתורה אומרת. כל הסדר של העבודה ביום הקמת המשכן חייב להיות דבר אחרי דבר כמו שהתורה אמרה. ואם יש פרט אחד שלא מתקיים כמו שהתורה אומרת, העבודה פסולה, זה מעכב. רבי חנינא סובר שגם ביום הקמת המשכן, כמו כל יום, רק דברים שמעכבים לדורות מעכבים אז. דברים שלא מעכבים לדורות גם לא מעכבים ביום הקמת המשכן. הגמרא עכשיו מונה ומפרטת 5 דברים שהיו מיוחדים ביום הקמת המשכן, שהם כתובים ביום הקמת המשכן, ולפי דעתו של רבי יוחנן הם גם מעכבים. מהי בעיניו? זאת השאלה הגדולה. איפה ההבדל בין רבי יוחנן שסבר שהעבודות שכתובות ביום הקמת המשכן, כל מה שכתוב מעכב, לבין רבי חנינא שסובר שלא. מה שלא מעכב לדורות, גם לא מעכב ביום הקמת המשכן. איזה 5 פרטים מצאנו ביום הקמת המשכן, שלפי דעתו של רבי יוחנן זה מעכב? מביאה הגמרא, הדבר הראשון, אמר רב יוסף, מצוות סמיכה איכא בעיניו, זה ההבדל ביניהם. באופן כללי, בשאר העבודות לדורות, בשאר הקורבנות, יש רוב קורבנות שאדם יחיד מביא, יש מצווה שהוא סומך, הבעל הקורבן, סומך את ידיו בכל הכוח על ראש הקורבן. אם זה קורבן שבא על חטא, זאת ההזדמנות של מביא הקורבן להתוודות על החטאים שהוא חטא, שבגללם הוא צריך להביא את הקורבן. אם זה קורבן שמגיע להודעה לקדוש ברוך הוא על הניסים הנפלאות שהוא עשה עם האדם, כמו קורבן תודה, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, זה הזמן כשהוא נשען על הקורבן להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הנפלאות שהוא עשה איתו, ושהוא עתיד לעשות איתו בהמשך. למאן דאמר כל הכתוב בהן, מעכב בהן, לפי הדעה של רבי יוחנן, שסובר שכל אותם מלאכות שכתובות ביום השמיני למילואים, יום הקמת המשכן, מעכב בהם, אז מעכבה, סמיכה מעכבה, גם המצוות סמיכה מעכבת ביום הקמת המשכן, בשונה משאר הקורבנות לדורות, שבהם מצוות סמיכה לא מעכבת, כמו שמיד נראה את המקור לזה, ביום הקמת המשכן, לפי דעתו של רבי יוחנן, זה כן מעכב. אבל ולמאן דאמר, לפי דעתו של רבי חנינא, שהוא סובר, דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב גם בהם, גם ביום הקמת המשכן, גם בימי המילואים, מצוות סמיכה גם במילואים לא מעקבה. שואלת הגמרא, ולדורות מנהלן דה מצוות סמיכה לא מעקבה? מי אמר לך שבאמת לדורות לא מעכב אם האדם לא סומך את ידיו על ראש קורבנו? דתניה ברייטה, כשאתה רואה בתורה את ההתייחסות למצוות סמיכה, אתה עלול לטעות ולחשוב שהסמיכה היא זאת שגורמת שהקורבן יהיה רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. תראה את הלשון. פסוק אומר, וסמך ידו על ראש העולה, ונרצה לו לחפר עליו. סיימת את העניין, אתה כבר כיפרת, ריצית לפני הקדוש ברוך הוא, וסמך ידו על ראש הקורבן, ונרצה לו לחפר עליו. אז שואלת הגמרא, הרי יש לנו מקור אחר, שממנו אנחנו נמצאים למדים, שהכפרה באה על ידי עבודות, עבודות אדם, וכי סמיכה מחפרת ולא אין כפרה אלא בזריקת אדם על גבי המזבח, שנאמר כי אדם הוא בנפש, הוא זה שיחפר. זריקת אדם היא זאת שמחפרת. אז איך אתה אומר שסמיכה מחפרת? ומה התלמוד לומר ושמח, ואחרי זה כתוב ונרצה, שנראה שהריצוי זה על ידי מצוות סמיכה, שאם עשה לסמיכה שהיא הרי מצווה, אם הוא יתייחס למצוות סמיכה לא כמצווה, אלא כשירי מצווה, שלא חייבים לעשות אותם, ולכן הוא באמת לא עשה סמיכה, או לא כי יהיה מצוות סמיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר. זה שהתורה אומרת שבשמח רק אז ונרצה, זה אומר שאם בן אדם לא שמח, אז זה כאילו לא, כאילו לא נרצה, כאילו לא כיפר. אבל האמת היא שהוא כן כיפר, כי הרי מציאות היא שעיקר הכפרה זה בדם, כמו שהפסוק אומר במפורש, כי אדם הוא בנפש, הוא זה שיחפר. אבל באמת אין לו כפרה מצווה מן המובחר, בגלל שהוא לא שמח את ידו על ראש הקורבן. אז אם כן מצאנו, נמצאנו למדים על דבר אחד, נקודה אחת, שלדורות היא לא מעכבת, מצוות סמיכה. אבל ביום הקמת המשכן, לפי דעתו של רבי יוחנן, היא כן הייתה מעכבת. נקודה שנייה, דבר שני. רב נחמן בר יצחק אמר, מצוות תנופה, להניף, להרים, וגם כן להזיז לרוחות העולם. אתה מרים ללמעלה, למטה, לכל הארבעה צדדים. מצוות תנופה. עכשיו, ביום הקמת המשכן הייתה מצוות תנופה על על החלבים, על החזה והשוק של הקורבן, קורבן שלמים, שהניפו את החלקים האלה, מצוות תנופה. זה איקה ביניו, זה ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה. לפי דעתו של רבי יוחנן, למאן דאמר, כל הכתוב בהן בימי המילואים מעכב בהן, אז גם מצוות תנופה שלדורות היא לא מעכבת, שקורבנות שאדם מביא בדרך כלל לא ביום הקמת המשכן, סתם בן אדם בא להביא קורבן מבית המקדש, אז אמנם יש מצווה שהבעלים מניף את הקורבן, הכהן מניח ידו מתחת יד הבעלים, ומניפים ביחד את החלקים מהקורבן, או את הקורבן עצמו, מניפים תנופה, לדורות זה לא מעכב, כמו שמיד אנחנו נראה לזה מקור. אבל לפי דעתו של רבי יוחנן, בימי המילואים, בהקמת המשכן, זה כן היה מעכב. אבל למען דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם בימי המילואים, אז התנופה לא מעכבה, גם לא בימי המילואים, ואם אדם לא, אם הכהן לא הניף, זה גם יהיה קשר. שואלת הגמרא, מצוות תנופה לא מעכבת לדורות מנהלן, לדורות מנהלן זה לא מעכבה. לתניה, ברייטה על הפסוק שמדבר בעניין תנופה, מעניין, זה מדבר על קורבן אשם. הפסוק אומר, ולקח כבש אחד אשם לתנופה, לחפר עליו. התנופה היא זאת שמחפרת? וכי תנופה מחפרת ועלו אין כפרה אלא בדם? מי אמר לך שהכפרה זה בדם? שנאמר, הפסוק אומר, כי אדם הוא בנפש שיחפר, אדם הוא זה שמחפר. אז רגע, אז ברור לנו שתנופה היא לא זאת שמחפרת, כי הרי זריקת אדם היא זאת שמחפרת בקורבן. אז מה התלמוד לומר לתנופה לחפר עליו? אלא באותו, אותה מטבע שראינו קודם לגבי סמיכה, שאם עשה למצוות תנופה, שירי מצווה. הוא לא החשיב את החלק הזה בעבודה בקורבן, ולכן הוא לא עשה את התנופה הזאת. מעלה עליו הכתוב, כאילו לא כיפר כפרה מצווה מן המובחר. לכן כתוב, שאם הוא עשה תנופה, רק אז לחפר עליו. כי אם הוא לא עשה תנופה, מעלה עליו הכתוב, כאילו לא כיפר. אבל בפועל הוא כיפר. למה? מכיוון שהתורה אומרת שהכפרה היא על ידי זריקת אדם, וזריקת אדם כן היה. אז אם כן, יש לנו נקודה שנייה, בדרך כלל לדורות החלק הזה בעבודה לא מעכב, אבל בימי המילואים לפי רבי יוחנן זה כן היה מעכב. יש לנו את מצוות סמיכה שהייתה לנו מקודם, עכשיו את מצוות תנופה. נקודה שלישית, רב פאפה אמר, המצווה לפרוש 7 ימים לפני יום השמיני למילואים. פרישת 7 איכא בעיניו, בזה ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה. למאן דאמר, לפי דעתו של רבי יוחנן, שסובר שבימי המילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן, אז גם פרישת 7 המעכבה היא מעכבת. למאן דאמר, לפי דעתו של רבי חנינה שאמר, דבר שאינו מעכב לדורות, אינו מעכב בהם. דבר שלא מעכב לדורות, דבר שלא מעכב בשאר הקורבנות לדורות, לא מעכב גם בימי המילואים, אז אם כן, המצווה הזאת גם כן לא מעכבה. לפרוש 7 ימים קודם לא מעכבת בימי המילואים. עכשיו, לדורות, איפה יש קורבן שצריך לפרוש לפני זה 7 ימים, שאתה אומר שזה לא מעכב אם לא פרשו לפני כן 7 ימים? לדורות מנהלן דה לא מעכבה. מדקתני, המשנה שלנו, המשנה הראשונה במסכת יומא, 7 ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו, לשכה מיוחדת בבית מקדש, לשכת פרדרין. ומה מיד אחרי זה המשנה אומרת? ומתקינים לו, לאותו כהן גדול, כהן אחר תחתיו, סגן כהן גדול. למה? שאם יראה בו פסול בכהן הגדול, ישמש הכהן, סגן כהן תחתיו. מתקינים לו כהן אחר תחתיו? אני הייתי מציע שיעשו, או שיכניסו לאותה לשכה את שני הכהנים הגדולים, גם את הכהן גדול וגם את הסגן שלו, שהתקנת לו תחתיו, או שתעשה לשכה מיוחדת לסגן, ואת שניהם תפריש 7 ימים. אתה יודע למה זה כל כך חשוב לי? תאר לעצמך שבסוף הכהן גדול לא יכול לעשות את העבודה בבית המקדש ביום הכיפורים. ואז מי יעבוד? הסגן כהן גדול יהפוך להיות הכהן גדול באותה שנה? אתה פרשת 7 ימים קודם שאתה בא לעבוד ככה ביום הכיפורים? לא. אז איך תעבוד? ביום הכיפורים הרי התורה אומרת, לומדים מימי המילואים, שגם בעבודה של יום הכיפורים הכהן צריך לפרוש 7 ימים לפני כן. אבל לא כתוב בסגן כהן גדול מפרישים. כתוב מתקינים ולא קטן עם מפרישים. לא אומרים לו שיפרוש 7 ימים מביתו. רואים מכאן שהכהן הגדול, אם הוא לא יכול לעשות את העבודה ובמקומו לוקחים את הסגן כהן גדול ואומרים לו אתה פרשת 7 ימים, והוא אומר לא פרשתי 7 ימים, אין לי לשכה מיוחדת לפרוש 7 ימים לפני יום הכיפורים. אמרו לו, אז איך תוכל לעבוד בבית המקדש? התשובה היא שבדיעבד מצוות פרישה לא מעכבת. רואים מפה שלדורות מצוות פרישה לא מעכבת. האם בימי המילואים היא כן מעכבת? לו יצויר שאהרון ובניו לא היו בבית, במשכן בכל אותם 7 ימים לפני ראש חודש ניסן, לפני היום השמיני למילואים. והם באים עכשיו לעבוד את העבודה ביום השמיני למילואים. האם זה כן יעכב? האם הם לא יוכלו לעבוד את העבודה כי הם לא פרשו 7 ימים? זה הוויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה. לפי רבי יוחנן, שהוא סובר שאפילו דבר שאינו מעכב לדורות, מעכב בימי המילואים, אז בימי המילואים זה כן יעכב, אבל לפי רבי חנינה, גם בימי המילואים זה לא יעכב. אז אם כן, יש לנו כאן כבר 3 נקודות, שלדורות לא מעכבות, אבל בימי המילואים, לפי רבי יוחנן הם כן מעכבות. אם זה מצוות סמיכה, מצוות תנופה ופרישה 7 ימים קודם. עכשיו מגיע רבינה עם דבר רביעי. רבינה אמר, ריבוי 7, מה זה ריבוי? ריבוי בגדים. הרי יש כהנים רגילים, שנקראים כהן הדיוט עם ה' כמובן, כן? ויש את הכהן הגדול. הבגדים שלובשים הכהנים הרגילים זה רק 4 בגדים. 4 בגדים. הכהן הגדול לובש 8 בגדים. ריבוי בגדים יש לו. והתורה אומרת שהכהן גדול, כל 7 ימים של 7 ימי המילואים שהוא לא עובד, אהרון הכהן לא עבד ב7 ימי המילואים, זה היה משה רבנו שעבד. בכל זאת היה צריך להיות לבוש עם כל 8 בגדים ב7 ימי המילואים. וזה דבר אחד. דבר שני, משיכה. היה שמן. וואה, שמן. משחת קודש. שמן המשחה. שממנו היו מושכים על המצח של הכהן הגדול, בין ריסי עיניו, היו מושכים כל 7 ימים, כל אותם 7 ימי המילואים. משיכה 7. איכא בעיניו. זה ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי חנינה. למאן דאמר, לפי דעתו של רבי יוחנן, שהוא סובר, כל הכתוב בהן מעכב בהן. כל הפרטים שמצוינים בסדר ובעבודה של ימי המילואים מעכב, אז זה מעכב גם אותם שתי נקודות, שהכהן גדול היה חייב להיות לבוש 7 ימים בשמונה בגדים, והיו צריכים כל יום למשוח אותו בשמן המשחה. זה מעכב. ואם לא עשו את זה, אהרון הכהן לא היה יכול לעבוד בראש חודש בניסן. אבל לפי דעתו של רבי חנינה, למאן דאמר, דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם בימי המילואים. אז אם כן, כיוון ששתי הנקודות האלה, שהכהן גדול, כשהוא בא לעבוד בבית המקדש, צריך 7 ימים להיות לבוש בשמונה בגדים, וזה שצריך למשוח אותו בשמן המשחה 7 ימים, זה לדורות לא מעכב. אז אם כן, גם בימי המילואים לא מעכבה. שואלת הגמרא, ולדורות, כשאני בא למנות כהן גדול, והוא צריך 7 ימים להיות לבוש בשמונה הבגדים, בריבוי בגדים, וצריך למשוח אותו בשמן המשחה כל יום, מנהלן דה לא מעכבה לדורות. אתה יודע, מנהלן דה טניה, כתוב לגבי יום הכיפורים, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו. מי הכהן שאותו אנחנו מייחדים ומייעדים לכל העבודה של יום הכיפורים? אשר ימשך אותו, זה הכהן הגדול שמשכו אותו בשמן המשחה. ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, שהוא ממלא מקומו של אהרון הכהן, הרי כל הכהנים גדולים לדורות היו המשך של אהרון הכהן. מה התלמוד לומר? מה מחדשת התורה בזה שהיא מציינת מי זה שמחפר? הכהן אשר ימשך אותו. מי זה? הכהן גדול כמובן. מה, זה בא ללמד אותנו שמצוות העבודה ביום הכיפורים נעשית רק על ידי כהן גדול? לא צריך את המילים האלה בשביל ללמד? לאורך כל הדרך התורה כותבת, מי זה שעושה את העבודה ביום הכיפורים? אהרון. הוא היה כהן גדול. זה כבר לבד מלמד אותנו שכל מצוות יום הכיפורים נעשית בכהן גדול. אז מה התורה באה לחדש בזה שכתוב הכהן אשר ימשך אותו? אלא לפי שנאמר בפרשת תצווה, איזה כהן יכול להיכנס ביום הכיפורים לעשות את העבודה? זה שקיים את ההכנה 7 ימים, ילבשם הכהן תחתיו מבניו, שהוא לבש את כל 8 בגדים, ריבוי בגדים, 7 ימים לפני כן. אין לי אלא שנתרבה בגדים 7 ימים. פה מוסיפים עוד דבר, נמשך 7. מי אמר שצריך למשוח אותו בשמן המשחה 7 ימים? פה כתב הפסוק רק 7 ימים ילבשם הכהן. הגמרא תכף תשאל, תביא מקור גם למשיכת הכהן 7 ימים. בכל אופן אין לי אלא כזה כהן גדול, שגם היה עם כל 8 בגדים במשך 7 ימים לפני יום הכיפורים, וגם כל יום משכו אותו בשמן המשחה במשך 7 ימים. אז הוא יכול לעשות את העבודה ביום הכיפורים. אבל אם רק אחד מהדברים הוא עשה, או שהוא נתרבה 7 ימים, אבל הוא לא נמשך 7 ימים, אלא רק יום אחד, או שהוא כן, או שהוא נמשך 7 ימים, כן, אבל הוא לא נתרבה כל 7 ימים, אלא רק יום אחד, ונתמנה, אבל נמשך 7, זאת אומרת, במילים אחרות, אם הוא עשה רק אחד מהדברים, או שהוא רק נמשך 7 ימים, או שהוא רק היה בריבוי בגדים 7 ימים, מניין שבכל זאת הוא יכול לבוא לאוהל מועד ביום הכיפורים, תלמוד לומר, אשר ימשך אותו, תגיד, משכו אותך כבר בשמן המשחה, הרב כהן גדול. רק יום אחד משכו אותי, בסדר? לא כתוב הפסוק, לא כתוב שמעכב שזה יהיה 7 ימים. שרימשך אותו, משכו אותך פעם אחת, מספיק. רגע, לבשת בגדי כהן גדול 7 ימים לפני יום הכיפורים? לבשתי יום אחד. בסדר, ושר מילא את ידו מכל מקום, אפילו אם זה היה רק יום אחד, מילא את ידו, הכוונה וריבוי בגדים. שואלת הגמרא, בפסוק ששם נאמר לדורות, שיש מצווה שהכהן גדול יהיה ריבוי בגדים, יהיה 7 ימים לבוש בכל 8 בגדים לפני יום הכיפורים, אשכחן ריבוי 7 לכתחילה, מצאנו שכתוב 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו. אבל משיכה 7 לכתחילה מנהלן. מיד אחרי שתמיד את הפסוק הזה אתה אומר, אין לי אלא נתרבה 7 ונמשך 7. איפה נמשך 7? לא כתוב פה נמשך, כתוב פה רק נתרבה. כתוב פה רק הפסוק ילבשם הכהן תחתיו. עונה הגמרא, יש לי בשביל זה 2 מקורות. שצריך למשוח אותו בשמן המשחה כל 7 ימים, לכתחילה. אי בית אימה, או ממקור אחד, מפסוק אחד, מדי צטריך קרא למיעוטה. הפסוק אומר, אל תחשוב שזה מעכב שימשכו אותו 7 ימים דווקא, אלא אשר ימשך אותו. גם אם משכו אותו יום אחד זה כבר מספיק. למה צריך למעט? מי חשב שצריך למשוך אותו 7 ימים? זה שכתוב מיעוט, זה מלמד שכן, התורה מצפה לך תחילה שימשכו אותו כל 7 ימים. אבל גם אם לא משכו אותו כל 7 ימים, רק יום אחד זה גם הטוב. זה, מהמיעוט אתה לומד מה לך תחילה. והיא בהתאם, המקור שני, דאמר קרא, פסוק אומר, הקש בין ריבוי 8 בגדים לכהן גדול לבין מצוות משיכת שמן המשחה לכהן גדול. הפסוק אומר, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו. ואז מיד אחר כך מה כתוב? למושכה בהם. משיכת שמן המשחה, יש הקש ביניהם, ולמלא בם את ידם. התקש משיכת שמן המשחה לריבוי 8 בגדים. מה ריבוי 8 בגדים? לכתחילה צריך להיות 7 ימים, כמו שהפסוק אומר, 7 ימים מלבשם הכהן. אז אותו דבר רף משיכה, גם כן לכתחילה צריך שיהיה כל 7 ימים שימשכו אותו בשמן המשחה. טוב, לפי דבריו של רבי חנינה, שאומר שימי המילואים זה כמו לדורות, אין הבדל. עבודה שהיא חשובה לדורות, ואם לא עשו אותה, הקורבן פסול גם בדיעבד, אז גם בימי המילואים זה מעכב. אתה יכול להבין, שמע, למה שהיום הראשון יהיה יותר חמור משאר הימים? אתה יכול להבין. אבל, מה איתה מדמנדה אמר, כל הכתוב בהן מעכב? למה לפי דעתו של רבי יוחנן בימי המילואים, גם אותם פרטים שהם באורך השנה לדורות, הם לא מעכבים, כשמגיע ימי המילואים הם מעכבים. מאיפה המקור לזה? מביאה הגמרא כמה מקורות. מקור ראשון, אמר רבי יצחק בר ביסנה, אמר קרא, פסוק אומר בפרשת תצווה, ששם התורה נותנת את כל התוכנית, ציווי, איך ההנהגה של הכהנים צריכה להיות בשבעת ימי המילואים וביום השמיני למילואים. הדרכה מפורטת. כמעט כל הפרטים כתובים שם. ואחר כך מגיעה פרשת צו. שם בסוף מובא בפועל איך שקיימו את אותם ההדרכות וההנהגות בשבעת ימי המילואים. אחר כך בפרשת שמיני יש בפועל מה עשו ביום שמיני למילואים. עכשיו, בפרשת תצווה כתוב, ועשית לאהרון ולבניו ככה. המילה ככה היא עיכובה הוא, זה בא לומר רק ככה, אל תשנה, אל תפל דבר מכל אשר דיברתי. כל מה שאמרתי ככה, ככה צריך לעשות, ואם לא, זה מעכב. שואלת הגמרא, כן, כתוב ככה, איפה? בפרשת תצווה. שם נתנו את הרשימה של הדברים, מה שצריך לעשות בימי המילואים. אבל לא כל הפרטים ממש כתובים שם. יש פרטים שבפועל, בזמן המילואים עצמם, בפרשת צו ושמיני, בעיקר בפרשת צו, שם כתובים פרטים מסוימים שלא, שעשו אותם, שלא היו כתובים בפרשת תצווה. הם לא מפורטים שם. עכשיו, המילה ככה כתובה בפרשת תצווה. אז אם כן שואלת הגמרא, תנח כל מילתא דכתיבה בעניינה. דווקא את אותם הדברים שכתובים בפרשת תצווה. הפירוט של ההוראות מה לעשות בימי המילואים. אבל מילתא דלא כתיבה בעניינה, אותם דברים שלא כתובים בעניין הזה בפרשת תצווה, אלא הם כתובים בפרשת צו. רש"י מביא שיש לפחות דבר אחד מההוראות שצריכים לעשות בימי המילואים, שלא כתוב בפרשת תצווה, אלא בפרשת צו, איפה שמפורטים המעשים בפועל שהם נעשו בימי המילואים. שהחושן היה כפול, היה כמו בגד שמקופל, כמו שני דפים, כמו דף שמקפלים אותו לשניים, ובחצי החיצון עליו היו את השורות של היעלומים של החושן. ובתוך הכיפול היו מכניסים את האורים והתומים. מה זה אורים והתומים? לפי רוב הראשונים זה שם או שמות קודש. זה כתוב שצריך להכניס את האורים והתומים בתוך החושן, זה כתוב בפרשת צו. אז הפרט הזה, מי אמר שהוא מעכב? אמר רב נחמן בר יצחק, תראה, המילה ככה אומרת שזה מעכב כל מה שכתוב, נכון? אבל זה כתוב פרשת תצווה. מניין לך גם שגם הדברים שכתובים פרשת צו מעכבים? יש גזירה שווה בין פרשת תצווה לבין פרשת צו. בין ההוראות המפורטות מה לעשות בימי המילואים לבין הביצוע שלהם בפועל בפרשת צו שהם נעשו באמת בימי המילואים. יש גזירה שווה. גם בפרשת תצווה וגם בפרשת צו כתוב פתח אוהל מועד, לומדים גזרה שווה פתח פתח, כמו שבפרשת תצווה כתוב ככה שכל מה שכתוב מעכב, ככה גם מה שכתוב בפרשת צו מעכב. רב משרשי אמר לא צריך להגיע לגזרה שווה, כמו שיש לך לימוד בפרשת תצווה שכל מה שכתוב שם מעכב, ככה גם בפרשת צו כתוב ושמרתם את משמרת השם. זה לשון של עיכוב, שמירה מיוחדת לשמור את כל משמרת השם, כל מה שכתוב בפרשת צו מעכב. רב אשי אמר, הלימוד הוא מהמשך אותו פסוק, שכתוב שם, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, בהמשך כתוב, כי כן צוויתי, כי כן צוויתי, אומר רב אשי, זה לשון עיכובה. אז מכיוון שדיברנו על הלשון, כי כן צוויתי, שרבנו אומר, כל מה שכתוב פה זה מעכב, כי ככה הצטוויתי על פי הקדוש ברוך הוא, הדברים האלה נאמרו לגבי שבעת ימי הפרישה, שבעת ימי ההכנה ליום השמיני למילואים. אבל בעצם, ביום השמיני למילואים, כתוב שלוש פעמים שמשה רבנו מדגיש, צוויתי בצורה כזאת, השם ציווה בצורה כזאת, כך צוויתי. נשאלת השאלה, משה רבנו, רבן של ישראל, וכי אנחנו מעלים בדעתנו, שאתה אומר דברים מעצמך, ברור לנו שכל הדברים שאתה אומר הם דברים שנצטוות. וזה גם מסביר לנו למה אתה לא אומר בכל התורה את הלשון הזאת. ככה הצוויתי, כך נצטוויתי. אנחנו מבינים, כל דבר שאתה אומר ככה הצטוות. לכן נשאלת השאלה, למה בימי המילואים כבריח תיכון הלשון ציווי חוזר על עצמו שלוש פעמים? מביאה הגמרא תנו רבנן, כי כן צוויתי, כך אומר משה לאהרון ובניו, הקדוש ברוך הוא ציווה במיוחד שיוכלו את המנחה, את שיערי המנחה שהביאו ביום השמיני למילואים, שאהרון ובניו יאכלו את שיערי המנחה. דבר נוסף, לגבי שעיר חטאת של ראש חודש שהביאו, אמר משה רבנו לאהרון ולבניו שיוכלו את זה במקום קדוש כאשר צוויתי. וגם לגבי שוק התרומה שהרימו וחזה התנופה שהניפו מהקורבן שלמים של היום השמיני למילואים, אומר להם משה רבנו לאכול במקום טהור כאשר ציווה השם. למה צריך לומר את הלשון ציווי שלוש פעמים, שמשה רבנו מדגיש שהדברים שהוא מורה לעם ישראל לעשות, הוא הצטווה עליהם מפי הקדוש ברוך הוא, הרי זה ברור לנו שזה דברים שהוא הצטווה. אלא, יש בכל אחד מהם חידוש בפני עצמו. זה שאומר משה רבנו לארון ובניו, אני מבקש מכם תאכלו את שיערי המנחה. מה תאכלו את שיערי המנחה? הרי באותו יום שמח, יום הקמת המשכן, אותו יום גם מתו שני בניו של אהרון הכהן. גם אהרון וגם בניו היו עוננים. עונן אסור לו לאכול קודשים. אז היינו חושבים שאהרון ובניו לא יאכלו משיערי המנחה. לכן אומר משה רבינו, תאכלו, כי כן צוויתי בענינות יאכלוה. נכון שנדב ואביהו מתו ואתם עוננים כולכם, אהרון ואלעזר ואיתמר בניו, אבל הצטוויתי מפי הקדוש ברוך הוא ציווי מיוחד למקרה הכואב הזה לאכול בענינות את שיערי המנחה. אחרי זה פסוק נוסף הוא אומר להם את הבשר של הקורבן חטאת של ראש חודש, תאכלו אותו למרות שאתם עוננים, כאשר ציוויתי. פשט מעשה אמר להם, מה היה? הם לא אכלו את הבשר הזה של של הקורבן חטאת של ראש חודש. כשרבנו ראה שהם שרפו את השעיר החטאת, שאל אותם, תגידו, מה קרה? זה נפסל? אמרו לו, לא. שאל אותם, אם זה לא נפסל, אז למה לא אכלתם את זה? כאשר ציוויתי אתכם, בענינות תאכלוה. האמת, אהרון הכהן ענה למשה רבנו, אתה הצטוות מפי הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהם היו עוננים באותו זמן, אהרון ובניו, יאכלו מהמנחות, יאכלו מהקורבנות של יום השמיני למילואים. למה? יש פה הוראת שעה מיוחדת. לדורות עונן אסור לאכול קודשים, אבל הוראת שעה מותר לאכול קודשים בענינות. אבל אומר אהרון למשה, כל מה שנצטוות זה רק לאותם קורבנות שהם קורבנות שעה. קורבנות שמקריבים רק בימי המילואים. מנחה מיוחדת. קורבן של נחשון בן עמינדב הביא, שהוא היה זכה להיות הראשון שהביא קורבנות בהקמת המשכן. קורבנות שמיוחדים ליום הקמת המשכן מותר לנו לאכול, למרות שזה היה בעניינות שהם אכלו. אבל שעיר חטאת של ראש חודש, כל ראש חודש לדורות הולכים להביא את השעיר הזה. אז על זה לא נצטווינו לאכול בעניינות. ובאמת הדברים של אהרון הכהן צדקו. שרבנו הודה לו. אז זה בכל אופן הפעם השנייה שכתוב על לשון ציווי. פעם השלישית הוא אומר להם לגבי הבשר של הקורבן שלמים, שיאכלו את זה במקום טהור, כאשר ציווה השם, ולהדגיש להם, ולא מאליי אני אומר את הדבר הזה, זה באמת כן תאכלו, כי זה באמת היה קורבן רק של יום השמיני למילואים, שבאמת את זה הם אכלו למרות שהם היו בעניינות. עכשיו, מכיוון שאנחנו מדברים על ימי המילואים, אמר רבי יוסי בר חנינה, אמנם זה שהכהנים צריכים ללבוש מכנסיים בין הבגדי כהונה, אין כתובים בפרשה בזמן לבישת הבגדים בימי המילואים. אפילו לא בפרשת תצווה, שכתוב הציווי, ההוראות, מה הולכים לעשות, כתוב שהכהנים צריכים ללבוש את הבגדי כהונה, אבל לא כתוב שצריכים ללבוש מכנסיים. עכשיו צריך להדגיש, שבזמנם היה, שהבגדי כהונה, היה להם חלוק ארוך עד הרצפה. אז כל הלבישת המכנסיים יראה כדי שהמזבח לא יראה את המקום הצניעות. אבל באופן כללי, הכהנים היו יכולים להיות לבושים לגמרי, ובלי מכנסיים גם, כי הרי היה להם חלוק עד למטה, עד הרצפה. אז אולי לא מעכב שמלבשו בזמן הקמת המשכן, כשהוא אומר, וזה, וו התוספת, וו מוסיף, אחרי שכתוב בפרשת תצוות כל הבגדים, בגדי כהונה, שמשה רבנו הצטווה, מצווה את עם ישראל, לתפור את הבגדי הכהונה, שם כתוב כל הבגדי כהונה, כולל מכנסיים. ואחרי זה בהמשך פרשת תצווה, כתובים כל ההוראות וההדרכות המיוחדות לימי המילואים. וכתוב שם, וזה, ותוספת, הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן, זה בא להביא המכנסיים שכתוב בתחילת הפרשה, שנכון שכאן לא כתוב לבישת המכנסיים, אבל זה ריבוי שגם זה צריך לעשות בימי המילואים. דבר נוסף, הרי זו פעם ראשונה שאהרון ובניו הולכים לעבוד בבית המקדש, יש דבר שנקרא מנחת חינוך. שחונך אותם פעם ראשונה לעבוד בבית המקדש, כל כהן שבא פעם ראשונה לעבוד בבית המקדש, צריך להביא מנחה מיוחדת, עשירית העיפה. זה לא כתוב מפורש בימי המילואים שהם צריכים להביא מנחת חינוך, עשירית העיפה. אבל זה שכתוב וזה, זה ריבוי. ועשירית העיפה גם כן. שואלת הגמרא, עשירית העיפה, איך זה מתרבה מ"וזה"? הבנתי זה שאתה אומר שוו התוספת בא לרבות מכנסיים. למה? בשלמה מכנסיים, כתיבה בעניין עד הבגדים. תחילת פרשת תצווה, שמפורטים שם בגדי כהונה, כתוב את תפירת המכנסיים. אז אמנם שבסוף פרשת תצווה, ששם מדברים על הציווי של ימי המילואים, לא כתוב פעם נוספת, אז אני אומר, הוו של וזה מוסיף את מה שהיה כתוב קודם, שגם את המכנסיים הם צריכים ללבוש. אבל אלא עשירית העיפה מנהלה, איך אתה לומד מ"וזה" שהכהנים צריכים להביא את המנחת חינוך שלהם בימי המילואים? עונה הגמרא, אתיה, גזרה שווה מהמילה "זה" שכתובה כאן, מהמילה "זה" שכתובה לגבי מנחת חינוך של עשירית העיפה. זה מ"וזה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו להשם ביום ימשך אותו עשירית העיפה", שזה מדבר על מנחת חינוך שביום שהכהן נמשך ומוכתר ונהיה כהן, אז הוא צריך להביא מנחת חינוך עשירית העיפה. אותו דבר גם פה בימי המילואים כתוב "זה", אז לומדים מגזירה שווה שגם צריך להביא מנחת חינוך. טוב, דבר חמישי ברשימה של הדברים שבימי המילואים מעכבים, זה מעכב. בנוסף למצוות סמיכה, תנופה, פרישה שבעה ימים קודם, ומשיכה בשמן המשחה וריבוי בגדים, כל הבגדי כהונה למשך שבעה ימים קודם, יש שזה דברים שלפי רבי יוחנן מעכב בימי המילואים. אמר רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאף מקרא פרשה, שחף ג' אדר, לפני שהתחילו שבעת ימי המילואים, היה צריך לקרוא את הפרשה של המילואים לפני עם ישראל. מניין שגם המקרא פרשה הזה מעכב בימי המילואים? תלמוד לומר, ויומר משה אל העדה, זה הדבר, דבר מלשון דיבור, זה הדבר אשר ציווה השם, זה מעכב, אפילו דיבור גם הוא מעכב. כמו שאמרנו, יש שתי פרשיות שבהם מפורט כל הסדר, כל הפרטים שצריך לעשות בימי המילואים. פרשת תצווה, יש את הפירוט, מה צריך לעשות בעתיד. פרשת צו, כתוב מה שבפועל עשו. בזמן, בהווה, בזמן ימי המילואים. יש הבדל. בסדר של, שמשה רבנו הלביש את בגדי הכהונה, אז יש הבדל בסדר בין מה שכתוב בפרשת תצווה, שזה הפירוט, מה צריך לעשות בעתיד, לבין מה שכתוב בפועל לפרשת צו, מה שבפועל הם עשו. אז ככה, פרשת תצווה, מה כתוב? וחגרת אותם אבנת, שזה החגורה, אהרון ובניו. מה אני מבין? ביחד. כמובן, הגמרא בהמשך תגיד, מה הכוונה ביחד? מה, אתה תעשה אותם באגודה אחת? כאילו, תחגור את כולם בחגורה אחת ארוכה? לא. אלא הכוונה, מיד, זה אחר זה. אהרון ובניו, מיד. אהרון, נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר, אתה חוגר אותם אחד אחרי השני. מה זה נקרא שאתה חוגר אותם ביחד? הכוונה היא, לא שתאמר שקודם אתה מלביש את אהרון את כל השמונה בגדים, ואז אתה מלביש את הבנים שלו את כל הבגדים. לא. אלא, קודם כל אתה מלביש את אהרון את השבעה בגדים, חוץ מאבנת. ואז אתה מלביש את בניו את השלוש בגדים, כי הרי כהן אדיוט לא עובש רק שלוש בגדים, חוץ מאבנת, ואתה משאיר את האבנת. זה בפני עצמו. עכשיו אתה מתחיל לפי הסדר שלהם. קודם אתה מלביש את אהרון את האבנת, אחרי זה את נדב, אחרי זה את אביהו, אחרי זה את אלעזר, אחרי זה את איתמר. לפי הסדר. אבל אבנת בפני עצמו, ביחד. זה בפרשת תצווה כתוב. ובפועל, כשהוא הלביש, כשמשה רבנו הלביש אותם בפועל, כתוב, בפרשת צו, קודם כל הוא הלביש את אהרון, ויתן עליו את הקטונת, ויחגור אותו באבנת, כבר חגר אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד לו בו. זהו. אהרון הכהן הלביש אותו באופן מושלם, גם את האבנת. רק אחר כך הוא פנה להלביש את, את הבנים של אהרון. מה זה הפסוק אומר? ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותנות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת שבפרשת צו, הדברים סותרים את מה שנאמרו בפרשת תצווה, כי כאן נראה שקודם נלבישו את אהרון את הכל, רק אחר כך הלבישו את בניו מתחילה ועד הסוף, לא שאבנת, הלבישו באופן מיוחד, ברצף, את כולם, זה אחר זה. לכן שואלת הגמרא, בפועל, כיצד הלבישן? האם הוא הלביש קודם את אהרון את כל הבגדים, ורק אחר כך את בניו, או שהוא הלביש את אהרון רק שבעה בגדים חוץ מהאבנת, אחר כך הוא הלביש את בניו את כל הבגדים חוץ מהאבנת, ואחר כך את האבנת הוא הלביש אותם אחד אחרי השני. הגמרא בהתחלה מתפלט, מה פירוש כיצד הלבישן? מה ידעה ואהבה? מה זה משנה לנו למעשה היום, איך הוא הלביש אותם אז? וכמובן, המפרשים דנים, הרי גם כל הדברים שאנחנו מדברים על ימי המילואים זה מה ידעה ואהבה, זה דברים שהיו, מה זה משנה לנו גם כל הדיון שדיברנו עד עכשיו. אלא הרמב"ן אומר שהמצוות המילואים לא נאמרו רק בזמן הקמת המשכן, אלא המצוות האלה נאמרו כל פעם כשחונכים את בית ראשון, את בית שני, או בעזרת השם כשנחנוך את בית שלישי בקרוב. אז זה נוגע לנו הלכה למעשה. לעומת את הסדר של לבישת הבגדים, זה כבר דבר חדש, זה כבר לא יהיה קשור למה שיהיה בעתיד. יש אחרים שמסבירים שאתה יכול לדון מה היה, אבל להתחיל לשאול שאלות, כי יש לך קושיות, מה שייך להקשות, מה שכבר היה, היה. קיצור, המפרשים דנים פה. אלא, נשאלת השאלה, כיצד מלבישן לעתיד לבוא? וגם על זה גם השואלת, לעתיד לבוא, גם נמי, אין שום משמעות לשאלה, כי כשהשאלה הזאת תתעורר, כבר משה רבנו גם כן יקום בתחיית המתים, והוא כבר יגיד לנו מה צריך לעשות לעתיד לבוא. וכשיבואו אהרון ובניו ומשה, יבוא עמהם, הוא כבר יגיד לנו בדיוק מה צריך לעשות. אלא השאלה היא, כיצד ילבישה למסבר קראי? איך ילביש אותם כדי להסביר את, כמו שאמרנו קודם, את הסתירה בפסוקים? כי מצד אחד, בפרשת תצווה, משמע שאת האבנתים הלבישו את אהרון ובניו זה אחר זה, אחרי שכבר היו לבושים לגמרי. מצד שני נראה בפרשת צו, שקודם הלבישו את אהרון הכל כולל האבנת, ואחר כך הלבישו את בניו את מתחילה, שהיה הפסק בין לבישת האבנת של אהרון ללבישת האבנת של בניו. אז צריך להסביר את הסתירה בפסוקים. להסביר את הפסוקים ודאי שאנחנו צריכים. זה התורה שלנו, היא תורת תורה לנצח, תורה נצחית, שייכת גם היום, שאנחנו צריכים להסביר את הפסוקים, צריכים להבין את התורה. מביא הגמרא באמת על זה שני הסברים. פליגי בה בני רבי חייא ורבי יוחנן. אחד אמר שקודם הוא הלביש את אהרון, ואחר כך הוא הלביש את בניו. כמו שכתוב בפרשת צו. זה העיקר, ככה באמת היה. וחד אמר, לא, הוא הלביש את אהרון ובניו בבת אחת, וכמו שהגמרא מיד מסבירה, שאת האבנת, את החגורה, הוא הלביש אותם בבת אחת. דיינו, אחרי שהוא סיים קודם להלביש את אהרון את כל הבגדים חוץ מהאבנת, אחרי זה את בניו את כל הבגדים חוץ מהאבנת, ואחר כך הוא הלביש אותם זה אחר זה, רק את האבנתים לבד. וזה כמו שהגמרא מיד מבארת. זאת אומרת, לפי הדעה הזאת, הוא מקבל כעיקר את מה שכתוב בפרשת תצווה. שהאבנת הלבישו אותם בזה אחר זה מיד, אחד אחרי השני, הם היו מוכנים כבר עם כל הבגדים, והיו צריכים רק להלביש אותם את האבנת, הלבישו אותם זה אחר זה. והגמרא מיד מסבירה שהוויכוח הוא כמו שאנחנו הסברנו. אמר אביי, בקטנת ומצנפת, דיינו, בכל הבגדים חוץ מהאבנת, כולם הלא פליגי, כולם מסכימים, דהארון קודם הלבישו, ורק אחר כך הלבישו את בניו. למה? כי בזה אין שום סתירה בין הפסוקים. דבין בפרשת תצווה, ששם מפורט הצוואה, שהצטוו מה לעשות בימי המילואים, ובין בעשייה בפועל בימי המילואים, כתוב אהרון קדים, כתוב קודם כל שהלבישו את אהרון, ואחר כך את בניו. כי פליגי כל הוויכוח הוא לגבי באבנת. שזה, כמו שביארנו, יש הבדל בין פרשת תצווה לפרשת צו. מנדה אמר שקודם הוא חגר את אהרון ואחר כך את בניו, דכתיב, קודם הוא הלביש לגמרי את אהרון ורק אחר כך הוא התחיל להלביש את בניו, דכתיב, ויחגור אותו את אהרון באבנת, והדר כתיב ויחגור אותם את בניו אבנת. ולפי הדעה השנייה, מנדה אמר אהרון ובניו הלבישו את האבנת בבת אחת, כמו שגמרא תבאר מיד, שזה בזה אחר זה מיד, דכתיב וחגרת אותם, גם אהרון וגם בניו, הלבישת האבנת הייתה זה אחר זה ברצף. שואלת הגמרא, יש פה שני פסוקים. כל אחד צריך לפרש את הפסוק השני. זאת אומרת, אני נוקט את הפרשת הצווה כעיקר, ואתה נוקט את הפרשת צו כעיקר, אבל בפועל לשנינו יש את שתי הפרשיות. איך כל אחד מאיתנו יסביר את הפרשה השנייה? ולמען דאמר אהרון ובניו בבת אחת, והכתיב ויחגור אותו באבנת קודם את אהרון, והדר כתיב ויחגור אותם באבנת את בניו. אמר לך, הוא יענה, תראה, מה שכתוב בפרשת תצווה, זה העיקר. שחגרו את אהרון ואת בניו באבנת, זה היה ברצף. אז אתה שואל למה בפרשת צו מחלקים בין האבנת של אהרון הכהן לבין האבנת של בניו, שהם היו כהנים לא גדולים אלא כהנים רגילים? ההוא, זה בא ללמד שבאמת יש הבדל בין האבנת של הכהן גדול לבין האבנת של הכהן אדיוט הרגיל. אבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. כי האבנת של הכהן גדול היה עשוי גם מצמר, וגם מפשטים. פשטים זה מה שהתורה קוראת שש. וצמר היה שלושה סוגים. היה תכלת, ארגמן, תולעת שני, שצבעו את הצמר בשלושה צבעים. זה היה צמר ופשטים יחד, זה שעטנז, כליים, כלי בגדים. כהן גדול הייתה הוראה מיוחדת שהוא צריך ללבוש כזה סוג אבנת. לעומת זאת, האבנת של הכהנים אדיוט היה רק עשוי משש, רק מפשטים. שואלת הגמרא עכשיו על הדעה השנייה. מנדה אמר שהעיקר זה מה שכתוב בפרשת צו. שם אנחנו רואים שהיה קודם אהרון, הוא לבש, הלבישו את כל הבגדים, ורק אחר כך הלבישו את בניו את כל הבגדים מתחילה ועד הסוף. ולא היה רצף של כל האבנתים יחד. אהרון ובניו. והכתיב, וחגרת אותם אבנת. כך כתוב פרשת תצווה, שהם היו ביחד. ככה זה נראה. אמרת הגמרא, לא, באמת, הם לא הלבישו אותם ביחד, רק האבנת שלהם הוא אותו אבנת, כי בזה גם, יש בנקודה הזאת גם ויכוח, בזה הדעה הזאת חולקת על הדעה הקודמת. אז לפי הדעה השנייה, האבנת של הכהן אדיוט כן היה אותו סוג כמו האבנת של הכהן גדול. גם של הכהן אדיוט האבנת היה עשוי גם משש, שזה פשטים, וגם מצמר, שזה היה שם תחלת ארגמן ותולעת שני. וזה בדיוק הנקודה. ההוקה משמלן שאבנתו של כהן גדול, זהו אבנתו של כהן אדיוט. ומה שכתוב, ויחגור אותו אבנת בנפרד את הארון, ויחגור אותם אבנת בנפרד, למה להשמע מן הקודם הארון, הלביש אותו את כל הבגדים, רק אחר כך התחילו להלביש את בניו את כל הבגדים, ולא הלבישו את האבנת ברצף, אלא קודם הלבישו את כל הבגדים לארון, אחר כך התחילו להלביש את בניו, מהבגד הראשון, ואת האבנת לפי הסדר, לא הלבישו את האבנת בנפרד ברצף אחד. הגמרא בהתחלה הבינה שהלבישו את הארון ובניו, לפי דעה אחת, ביחד את האבנת. שואלת הגמרא, בבת אחת ממשכחת לה, ומיד מבארת הגמרא, לא צריך הדעה קדימה. הכוונה לא ממש בבת אחת, אלא הלבישו את הארון, את כל הבגדים חוץ מהאבנת. הלבישו את בניו, את כל הבגדים חוץ מהאבנת. ואחר כך, את האבנת הלבישו בזה אחר זה, את האבנת הלבישו אותם ברצף זה אחר זה ביחד. זה הכוונה שהלבישו אותם יחד. ועד כאן, דף ה'.